טוב, אם אתם זוכרים, אנחנו לקראת סוף הנשמות של עולם התוהו, מאמר בספר אורות, בסעיף זרעונים. אז למי שיש ספר אולי יכול להסתכל, וחילקתי לכם דפים. אולי יש לי אפילו כמה דפים עוד מיותרים לתת לכם עכשיו. מי שאין דפים, בבקשה. טוב, אז אנחנו בנשמות עולם התוהו. משמעות של התוהו, מה שאנחנו דיברנו עד עכשיו, היא אינסוף. אז אנחנו בדרך כלל מתייחסים לזה, כאילו תוהו זה משהו בלגן, משהו חוסר סדר, משהו שהוא כאוטי, כאוס. אבל באמת זה לא. תוהו זה מפגש עם אינסוף. ויש בעצם, אפשר להגיד, שתי מערכות שבהן קדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. מערכת אינסוף, מערכת הסוף. או מה שאנחנו קוראים לזה, מה שהיה קדם לבריאת העולם, ומה שנהיה מבריאת העולם. מה שקדם לבריאת העולם, אין לנו מושג, אנחנו יודעים, זה משהו אינסוף. ויש העולם. העולם הוא כולו סופי, אם שמתם לב. הכל מסודר, הכל מוגבל, הכל מוגדר. הכל מוגדר. מדי פעם, אינסוף מתפרץ לסוף, נכנס לתוך סוף. לפעמים בתור נס, לפעמים בתור רעידות אדמה, כל מיני עוד דברים שהם לא כל כך מסודרים בעולם שלנו. זה לבושים שבהם אינסוף מאותת. נותן לנו תחושה, היא לא הכל מסודר. אין, העולם שלנו לא בנוי כמו קווים ישרים ועיגולים, לא בצורה הנדסית. יש בעולם מין מפגש כזה בין סדר וחוסר סדר כאחד. הכל מסודר בעולם, אין דבר אחד ששם אין סדר. תסתכלו על כל פרט. אתם תראו שיש שם מבנה אטומי, ובאטום יש קווים מדויקים, הכל מסודר. ויחד עם זה, בו בזמן, גם בתוך אטום, ישנם דברים שאנחנו לא יודעים, לא מבינים אותם, כמו שבפיזיקה, מי שקצת התעניין, מי שלמד, אז הוא יודע שיש מושג כזה אי-וודאות בתורת הקוונטים, שזה, יש דברים ששם אין הסבר, מעל התפיסה, אין היגיון, שום היגיון, כן, זה... או יש תורת החאוס, שזה לא מובן, חוסר סדר, לא סתם בלגן, אלא משהו שהוא במהותו לא מסודר. בחיים שלנו יש אנשים משוגעים, וכל דבר, זאת אומרת, יש תמיד סדר, ויש המון המון חוסר סדר. זה כאילו ביחד משחקים. חוקים, ופתאום אתה רואה שהעולם הוא סדר ואי סדר. עכשיו, השאיפה לאי סדר היא באה מתוך עולם התוהו. אינסוף. אינסוף הוא לא מסודר, לא מובן, לא ידוע, לא נקלט. לפעמים באים לעולם אנשים, או נשמות, עוד זמנים, גיל, תקופות, כמו שאנחנו דיברנו פעם שעברה, שבהם אנשים הלא מסודרים, או חוסר הסדר הזה, הוא דומיננטי, הוא נהיה עיקרי. ואז אנחנו רואים מהפכות גדולות, מלחמות גדולות בעולם, כל מיני מרד, עוד כל מיני דברים שמתרחשים. כן? זה נשמות של תוהו שבאו ונערו, הזיזו, זעזו את העולם. וגם בנו יש תקופות, זמן כזה, שפתאום אתה מורד, אבא ואמא, פתאום אתה נגד הכל, וזה, זה, 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 זה אותו תוהו, זה אותה התעוררות של נשמות התוהו. זה פחות או יותר הכיוון של מאמר של הרב, שכמובן אנחנו זוכרים, מבינים שאי סדר, דהיינו, אין סוף הוא יותר גדול מסוף. אי סדר יותר עליון מהסדר, ולכן נשמות גדולות רוצים לשבור את הסדר, רוצים להגיע למשהו יותר, יותר גדול, יותר נשגב. עד כאן הגענו פחות או יותר מתחילת המאמר. אנחנו נקרא, אנחנו עצרנו, אם אתם זוכרים, במשפט 4. עכשיו נשארו לנו עוד כמה משפטים, אנחנו נסיים את העיקרון הזה ונעבור למאמר אחר, אם ירצה השם. אין מאמר. באותות בועטות, בועטות הן בכל, הנשמות של תוהו, בחלק הטוב, בגרעיני העושר המוביל אל המנוחה. כן, זאת אומרת, הוא רוצה ישר תוצאה טובה, לא משהו שהוא מביא אותך לטוב, אלא ישר אידיאל. כן, כמו שהיה מתוכנן, כשקדוש ברוך הוא אמר שהארץ להוציא עץ פרי, עושה פרי, עץ פרי. והארץ עשתה עץ עושה פרי. מה ההבדל בין עץ פרי לעץ עושה פרי? שעץ פרי זה שאידיאל עכשיו, פה, כולו נמצא. עץ עושה פרי, זה אידיאל שהוא, זה עץ שהוא מביא לאידיאל. הוא מביא לפרי, הוא מביא לתוצאה. אבל הוא עצמו לא תוצאה. וזה מה שנשמות התוהו, דיינו, נשמות גדולות, הם רוצים מציאות אידיאלית, עכשיו, מיד. הם לא יכולים לסבול את הדרך, הם לא יכולים לסבול את הכללים, את הסדרים, אז הם בועטים ורוצים להרוס הכל. אז עוד פעם, בחמש. בועטות הן בכל, בחלק הטוב, בגרעיני העושר המוביל אל המנוחה ושלוות עולמים, המוביל אל אדני עד, אל הרוממות נצחי נצחים. בועטות וזועפות, משברות ומחלות, יורדות לראות בשדה זרים, משקיפות ביודי, מספיקות ביודי ניכר. אנחנו הסברנו את זה בפעם שעברה, שמספיקות כוונה, זה שין וסין, סין וסמך מתחלפים פה. אז פה זה מספיקות כוונה שהן מגיעות, לא יודע אם אנחנו דיברנו על זה פה, אולי לא. לא דיברנו, אז הנה, אז עכשיו צריך להסביר. מספיקות ביודי ניכר, כוונה שהם מסתפקים בתפיסת עולם הארסנית של הגויים, של יודי ניכר, של משהו שהוא, זה פסוק מישעיהו, שזה שם זאת הכוונה של הפסוק, שהם מסתפקים, דיינו, מספק אותם המצב הזה של הרס. מחללות גאון כל צבי. מה זה גאון כל צבי? צבי זה לשון אחרת לומר על יופי, זה סינונים למילה יופי. מחללות גאון כל צבי ואין נחת. זה לא מביא להם שלווה, כן, הוא הלך, שבר, עשה מהפכה, נו, עכשיו הוא מאושר, עכשיו הוא שמח, עכשיו טוב לו. בדרך כלל לא. אין נחת. תגיד לי, יש פה מזגן משהו, עובד על חימום? יכול להיות? מה? לא עובד, אז אולי תפתחו חלונות חם. אז אפילו מזגן לקירור. זה לקירור, כן? לא לחימום. קירור. 22
מעלות.
22, טוב, בסדר. אני מצטער, אבל זה אש מבפנים. בוערת. אני מזיע, באמת, אני חושב, קר בחוץ, קם לי, מה אני אעשה? טוב. כן, ואין נחת, כן? תשימו לב. זה לא מביא, זאת אומרת, הנשמות של עולם התוהו, זה שהם עושים בלגן, ויש בעיה, זה אנשים שהם נוטים להתגרש, לשבור את המשפחה, כן? במקום לנסות לתקן, לאט לאט, חכה חכה, יש סבלנות, אנחנו נעשית ככה, נעשית ככה, לא, בח, שובר הכל, זהו, סוף, נגמר, כן, נגמר, בלתי אפשרי, ערף את ראשו, כן, כמו ש... אי אפשר, ככה זה, או... יש נטיות ארסניות. למה הוא הורס, למה הוא שובר, למה אנשים מתאבדים, זה מאוד מאפיין את דור של נשמות הטוב. בארץ כל שנה מתאבדים 420 אנשים בממוצע. כל שנה. תחשבו. כל יום יש מישהו שמתאבד, ואחד וחצי. זה יש היום בפסיכולוגיה המודרנית יש מושג כזה שנקרא אינדיגו. אינדיגו זה אומרים שבכמה שנים האחרונות פתאום התחילו לבלד ילדים עם הפוטנציאל, עם ה-IQ מאוד גבוה, חכמים בצורה לא רגילה, לא כמו כולם, עם כל מיני כישרונות, אז אומרים שיש להם כישרונות מיסטיים ופרפסיכולוגיים, דיינו שהם עוסקים בטלקינזיס, שהם יכולים להזיז חפצים, יודעים לקרוא טלפתיה, זה לא הוכח. אבל זה שיש להם ממוצע, ילד היום ממוצע יותר גבוה ממה שהיו יהודים פעם, אין ספק. וקוראים לתופעה הזאת, של... עכשיו זה אינדיגו, ילדי אינדיגו. אינדיגו זה צבע כחול זוהר. בתרגום מלטינית, כחול זוהר נקרא אינדיגו. אז כמו שיש פרחים כאלה, פרחי אינדיגו, שהם מאוד מאוד חזקים, מאוד מושכים, ככה תשומת לב. אז אלו ילדים של עכשיו, ילדי אינדיגו. יש המון ספרות על זה, סרטים, מחקרים, המון המון. פסיכולוגיה עוסקת היום בילדי אינדיגו. ומה שמאפיין אותם, אחד הדברים שמאפיין, זה המאמר של נשימות של עולם התוהו. הם לא מקבלים את הסדר הקיים, וזה מתבטא בכל מיני דברים קיצוניים, כמו שאמרתי קודם. מתאבדים, עושים מהפכות, רוצים, מתגרשים בחיים פרטיים, בחיים הכלליים. אז הם מגלים תגליות מיוחדים במדע, זה אנשי אינדיגו. או עושים מהפכות חברתיות, ועוד ועוד. זאת אומרת, זה אנשים, גם בתורה יש אנשי תוהו, כן? זאת אומרת, הנשמות התוהו, הרבנים של תוהו. וכמו שאמרתי לכן, בפעם שעברה, הילד שיש לו בעיה עם, בגלל שהוא נשמת התוהו, הוא צריך רב של תוהו. צריך מישהו שידע להעלות אותו, לא לדכא אותו, לא להגיד, נו, אז הנה אתה עכשיו עשית ככה, אין לך חלק לעולם הבא, אני יודע, משהו שם, מפחידים אותו. לא, מישהו שמבין את הדור, מבין את התקופה, את הנשמה הגדולה הזאת, יודע להעריך. תיזהרו מלדכא ומלחנוק נשמות התוהו, כי זה לא, זה פשוט בלתי ניתן, זה פשוט אי אפשר. אם חונקים אותם, אז או שהם יברחו מכם, ואז הם יהיו שמאלנים, קיצוניים, אנטי-דתיים, ויעשו שם, כמו שפעם פגשתי מישהו בחור שהוא חבר בתנועה של ג'ורג' חבש, היה שם איזה ערבי מחבל, זה כאילו קיצוני ביותר בתוך פלג של חמאס, אז הוא אליו רצה להצטרף. ג'ורג' חבש דווקא רצה, כן, איזה מין... אז או שהוא יברח, או שהוא יתאבד, או שהוא ישבור את המערכת איפה הוא נמצא. אל תחנקו אנשי תוהו. זאת אומרת, פשוט צריך להעריך, לדעת לכוון, לתת להם הזדמנות להיות מודעים למה שקורה להם, אבל זה לא עוזר, זה לא ניתן פשוט לחנוק אותו. כן? אנשים שהם, וזה רוב, רוב בני אדם, נורמליים, רוצים סדר, רוצים טוב, חולמים על הבית, המעוף מחשבה שלהם, זה שלרוב, לא כולם. אנשי סדר, אנשי תיקון, זה עיקר החיים. הם שנותנים את הנורמליות של הצוויון, שאי אפשר לחיות עם אינדיגו. אם אפשר לחיות עם אנשי של... וזה אתגר גדול לגדל ילד כזה בבית שהוא נשמת אותו, ובני זוג, זה מאוד קשה. אבל בדרך כלל בין בני זוג יש נטייה לגבר להיות קצת יותר בלגניסט, קצת יותר חדשן, קצת יותר פורץ דרכים, ולאישה יותר לשמור על הסדר. ויש הפוך, אני מכיר כמה זוגות שאישה היא תוהו גמור ובעל כל הזמן מרסן אותה והיא רוצה לחזור בתשובה גמורה, ללכת עד הסוף, אבל הוא אומר, רגע, חכי, יש נורמליות של החיים, לא צריך להגזים, כן, ועוד, כן.
הרב אומר שיש אנשי תוהו, אנשים, כאילו רוב האנשים שהם נורמליים.
תוהו תיקון, נורמליים כוונה אנשי תיקון.
טוב, אני מדבר יותר על אנשי תוהו. הם נבראו עם...
נשמה כזאת, כן. זה מבנה, כן, זה נשמה כזאת.
זה לא קשור ליצר?
לא. זה לא עניין של יצר, אלא להפך. זה... הם רוצים משהו המון, עצום, דברים גדולים מאוד. ומה שהחיים מאפשרים להם, או נותנים, מציעים להם, זה הכל נראה קטן, עלוב, צער, מוגבל, אפור, בנאלי. כאילו, מה זה, בשביל זה אתה חי בעולם הזה, שיהיה לך בית מסודר, עם גינה כזאת, פרחים, שאתה משקיע פרחים בבוקר כזה, שם מוזיקה של מוצרט כזה על הרקע כזה, יוצא מהבית כזה, טיק, לוחץ כזה, מכירים אותם? זה טיק טיק, האוטו נדלק, טיק טיק. חלונות, אז נוסע כמו בן אדם. חלום, כן, חלום, חיים כאלה, שילדים כזה, כל מצוין, טוב מאוד, בוקר טוב, קיבל את המסל, כן, תראים, הכל כזה, זה, ואלה רוצים, מה, זה, אני רוצה משיח, נאו, נאו, כאילו זה, וגם שלום, נאו, עכשיו. אז, וכל משהו שהוא פחות, אז הנה תראו מה אומר פה. בוא תותן בכל, בכל, בחלק הטוב, בגרעיני העושר, המובילים אל המנוחה, בשלוות עולמים, המובילים אל הדני אדם, עד. אל רוממות, נצח, נצחים, לשם הם רוצים, מובילים, זה לא, בזה הם מובילים. בועטות וזועפות, משברות ומחלות, יורדות לרדות בזה זרים, מספקות, מספיקות ביודי נחר, מחוללות גאון כל צבי, מה זה צבי? יופי, כן, סדר, טוב, מחוללות גאון כל זה, שוברים את זה, ואין נחת. מראות הן הנשמות הלועטות האלה, כן, הנשמות הלוהטות, זה אני חושב שהיה אפשר לתת שם שני למאמר הזה. הרב צודק קרא לזה נשמות של עולם התוהו, אבל אפשר גם היה לתת שם שני. הנשמות הלוהטות. זה הנשמות, זה האנשים. הם לא לא בסדר. ואלה שהם אנשי סדר, גם הם לא לא בסדר. הם שמכוונים, הם שמסדרים את הכל. ברוך השם שיש כאלה. אוי ואבוי אם העולם היה כולו נשמות הטוב. זה היה פשוט, אי אפשר לחיות בעולם הזה. חייבים שניהם, טובים שניהם. אבל פה הרב אומר, מראות את הן הנשמות הלוהטות האלה, את כוחן, ששום סיג, דיינו, שום גבול, שום הגבלה, שום סייג וגבול לא יוכל לעצור באדם. החלשים שבעולם הבנוי, בעלי השיעור והנימוס, מתבהלים מסתם. אז אנשים, כשהם נפגשים עם הבלגניסטים הללו, עם הילד המפריע הזה, עם המהפכן הזה, עם החדשן הזה, עם המדען הזה, עם כל זה, אז הם נבהלים מהם. אז או שהם בורחים מהם, או שהם נלחמים נגדם, ואז רוצים לשבור אותם. וזה קורה בכל הרמות. זה קורה, כמו שאני אמרתי לכם, זה בפעם שעברה על הטרוצקי ואותו מלמד שזרק אותו מהחדר ולא יכל, הוא נבהל מהעוצמה הזאת. וזה מתחיל מזה ונגמר בזה ששורפים ספרים של רמח"ל ורודפים את רבי נחמן מברסלב ומוצאים פשקבילים על הרב קוק. מי עשה את כל זה? זה הגויים? זה החילונים? מי שרף ספרים של רמח"ל? רבנים. שהם פחדו שרמח"ל זה בעצם שפינוזה. שפינוזה גם היה נשמה של עולם הטוב. ואוריאל אקוסטה, שבאותה תקופה היה, גם היה נשמות, היו יהודים שגדלו בבתי, גאונים, ממש גאונים, שלמדו בבתי, בישיבות, התחנכו ממש, והם רצו לפרוץ גבולות. לא בגלל שהם רצו משהו נחמד וטוב, ורצו להרוויח יותר כסף, לא. הם רצו יהדות גדולה, יהדות מעבר לגבולות, כמו יושקי. מי מזה יושקי? זה שעושה אקרובטיקה, כן? אקרובטיקה. אז מה יושקי רצה? גם הוא. זה היה יהודי, תלמיד של תנא, של רבי שמעון בן פרחיה. היה גדל בין תלמידי חכמים, אבל הוא רצה יותר טוב, יותר חזק, לא צריכים מצוות, לא צריכים כל הגדרים הללו, בואו נבנה דרך חדשה. הוא שבר. עכשיו באו אחרים, 12 הגמדים כאלה, יש שם על המקימת של גיאה ו-12 גמדים, כן, אז זה פחות או יותר אותו סיפור, רק שם 7 גמדים, פה 12, באו. והם סידרו את הרעיון שהוא שבר, אבל סידרו ועשו מזה דת. בדרך כלל, אנשי תור לא יוצרים דת. הם פותחים דרך. אנשים קטנים אחר כך מסדרים, כן, מסדרים את הדת. אז זה היה, אז אנשי אמסטרדם, רבני אמסטרדם, שהייתה עליהם רוח הקודש, כמו שאומר הרב קוק בדת אלוקים, הם ידעו, כן, קלטו שצריך לנדות את שפינוזה, ונידו אותו, כי הוא רק שבר. והם פחדו שרמח"ל זה בעצם אותו עיקרון, אותו כיוון כמו שפינוזה. פחדו ממנו. והם שרפו, זה רבנים אחרים, אבל זה שרפו ספרים שלו. כי פחדו שהוא הולך עכשיו לעשות פה דרך חדשה, דת חדשה. יש איזה חימום 22, 32. אז זה טוב שהתנגדו לרמח"ל. היום זה קל לנו לומר, לא, בטח, רמח"ל צדק והם לא, אבל זה לא קל אז, באותה תקופה. כמו שמתנגדים שהתנגדו לחסידות. בעל שם טוב, הוא היה פורץ דרכים. הוא פתח זרם חדש, הוא גילה דרך חדשה. זה היה הנשמה ש, שלא מסודר, לא עם ה, כזה, הכל, הכל גוטנטאג, אלא, כן, הוא פתח דרך. עכשיו, מתנגדים פחדו. שזה בעצם הולך להרוס לנו את היהדות. פחדו ממנו כאילו זה היה כמו שבתי צבי, שמש ראשים הרכב. אז הם, אתם יודעים, זה, עכשיו אנחנו יודעים שזה לא ככה, אבל מי ידע אז? מי היכול אז לדעת שבעל שם טוב זה לא שבתי צבי, להבדיל ובדלות? זו שאלה ממש לא פשוטה. לדעת להבחין בין תוהו שהוא צד שמאל או תוהו שצד ימין, כן, כמו שהרב קוק אומר את זה בפסקה 2 אצלכם. אתם זוכרים את שאנחנו קראנו את זה? סליחה, בסוף פסקה ראשונה, לא 2, ראשונה, בסוף ראשונה. אבל רואים שנטייה אידיאלית היותר עליונה נגע בהם רק נגיעה קושי, רק מחבלים ומארסים, והם הם מושרשים בעולם התוהו, בערכו הנשפל. אז להבחין בין שפינוזה לרמח"ל, להבדיל, או להבחין בין בעל שם טוב ובין שבתי צבי, להבדיל, זה לא דבר קל. שניהם, הם כולם שייכים לעולם התוהו, לכן מתנגדים, התנגדו כל כך חריפו, בצורה כל כך חריפה. ולכן רבני אמסטרדם שרפו ספרים של רמח"ל, ושרפו ספרים של רמב"ם. והיום יש מנדים ספרים של רב קוק. ורדפו את רבי נחמן מברסלב. מי? רבנים. רבנים של עולם התיקון. כי הם ראו שזה סכנה. יש בעולם התוהו סכנה, ואתה, היום אתה יודע מי זה רבי נחמן, אבל אז זה נראה כמו מישהו שהולך להרוס לנו את היהדות. כן, בבקשה.
אבל רבנים שמסוגלים לשרוף ספרים, הם גם שייכים לעולם התוהו.
לא.
זה גם משהו קיצוני.
לא, 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 זה לא קיצוני בכלל. הם נלחמים עם, עם התופעות שליליות לדעתם. לא.
אם אני לוקח ספרים של...
אבל זה לא ספרים, הם לא לוקחים את הדת תבונות עם הכריכה הירוקה ששם כתוב באותיות זהב. הם לוקחים כמה דפים של, של אותו אחד שיושב שם עם שישה תלמידים, חצי משוגע, לא מגולח, סליחה, מגולח, כן, ללא זקן. אתם יודעים שהרמח"ל היה הולך בלי זקן. והרמח"ל לא היה זקן. למה? כי יש שיטה כזאת בלומדי קבלה, זאת אומרת, רוב לא חושבים ככה, להפך, זקן, זה משהו שם, צינורות השפע. אבל יש שיטה כזאת, לצל מקובלים, שצריכים לגלח זקן. ורמח"ל היה מגלח זקן. זה כמו שהיום, הרב, יש רב, יש דרך, הרב ליכטנשטיין למשל, הוא גם בלי זקן, אם אני לא טועה. תלמיד חכם, גדול. היום רב כזה, כזה בא עם עגיל באוזן. ואז הוא אומר, רעיונות מיוחדים, ועם המשקפיים עגולות כאלה, כן, ומגולה קצת, כן, והוא אומר, רעיונות מיוחדים. לא הייתם שורפים את הספרים שלו? ולא ספרים, אלא, אלא כאילו דפים מגולגלים כאן. לא צריך להיות כזה גדול כדי לדעת מה פתאום. אז נכון, הוא לא היה עם מגיל באוזן, אבל זה היה נראה אז מאוד מאוד לא... היה נראה כמו משכיל. זה לא מציאות פשוטה. ולכן, אותם הנשמות של תיקון, הם נלחמים נגד נשמות התור. וברוך השם שהם נלחמים איתם. כי אם חס וחלילה הגרא לא היה מתנגד לבעל שם טוב, מה היה קורה? היה סיכוי גבוה שהחסידות הייתה הולכת, פתאום הופכת להיות לזרם אחר. הייתה יוצאת מיהדות. בהתחלה, בחסידות היו דברים כאלה שהם היו מאוד מאוד מוזרים. היום אתם רואים שחסידים הם מסודרים, הם כולם דתיים, אפילו יותר מקפידים בחלק מהדברים מהליטאים. אבל אז, בהתחלה, זה לא היה נראה ככה. ומה שמתנגדים, התנגדו, והשם ישימו את האנשי חסידות, את החסידים. הם ישימו אותם בכל מיני דברים שחסידים ניסו להוכיח שזה לא נכון, והם הגיבו על מה שאמרו ליטאים, וכתוצאה מההתנגדות הזאת יצרה החסידות הטובה, האהובה, שאנחנו מקבלים אותה. הם השפיעו אחד על השני. אבל ללא התנגדות, הם ישימו אותם, שהם למשל לא מקפידים על הלכות. אז החסידים רצו להוכיח, לא, מה פתאום? אנחנו מקפידים על הלכות. קלה כחמורה. כי אז היו, ועד היום, ישנם זרמים, ישנם כאלה חצירות בחסידות, שהוא מתפלל מנחה בלילה, ממש בלילה, ב-12 בלילה, יכול להתפלל מנחה. כי הוא מעל הזמן, על פי זוהר. או שהוא יכול להתפלל את שחרית ב-2 בצהריים. זה עוד כל מיני דברים, והיו כל מיני דברים מוזרים, יוצאי דופן. והם אמרו שהם לא לומדים מספיק תורה. אז הרבה חסידים רצו להוכיח, לא, אנחנו לומדנים לא פחות מכם. ואז באמת לא מופיע שם חבד, שהם דווקא שם לומדנים, וזה... גור שם, מציאו שפת אמת, כן, ועוד, איזה גדולי ה... ועוד, גדולי הלמדנים, דווקא, כן, יצאו מגור, חידושי הערים, למשל. זה בא כתגובה לאנשי תיקון. אנשי תיקון עוזרים מאוד לאנשי טוב. לנשמות אותו. בלעדיהם זה אי אפשר היה. אבל רק איתם זה גם לא היה אידיאלי. רק אנשי תיקון. כן? אז אנחנו ממשיכים, כן? אבל מה מאפיין את אנשי תוהו, לנשמות התוהו? אין נחת, אין להם נחת. מראות הן הנשמות הלוהטות האלה, את כוחן ששום סייג והגבלה לא יוכל לעצור בעדן, והחלשים שבעולם הבנוי, דיינו, אנשי תיקון, בעלי השיעור והנימוס, כן, זאת אומרת, יש שיעור, יש מדידות, יש כללים, מה זה שיעור? כללים, כן, זאת אומרת, יש משוער, דבר מדויק, דבר... בעלי השיעור והנימוס, אנשים מנומסים, אנשים ששומרים על ההלכה, על הסדר, מתבהלים מלשאת אותם, מסתם. פסקה 6, מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? כן, זה הפסוק מישעיהו שהוא מאפיין אנשי התיקון, שפתאום אומרים, אי אפשר להסתדר אתם, הם משוגעים, ותראה מה הם עושים, הם הורסים את היהדות, הם הורסים לנו את הכל, עושים את המדינה, נורא ואיום, מי יגור לנו? אבל באמת, לא היה פחד. רק חטאים בעלי נפשות חלושות וחנפים כן חנפים הם פוחדים ורעדה אחזתם. אבל דיינו, מי זה האנשים הללו? זה צדיקים בינוניים, צדיקים קטנים. צדיק בינוני, אז הוא נבהל מהנשמות של תוהו, הוא לא יכול לסבול אותם, הוא מתנגד אליהם, והוא אומר, הם כולם רשעים, הם כולם לא בסדר, הוא לוחם נגדם, או בוהה, או בורח מהם, נבהל מהם. אבל גיבורי כוח יודעים שגילוי כוח זה הוא אחת מהחיזיונות הבאים לצורך לשכלולו של עולם. דהיינו, אותם החילונים שהם שברו את היהדות של גלות, שהם התחילו כפירה וכל זה, זה החילונים הללו. מה הם רצו לעשות? הם רצו משהו יותר קטן, יותר נמוך? לא. הם שברו את היהדות ההיא, דהיינו, הגלותית, שהכל מסתובב סביב העניין. אתם יודעים, אתם מודעים לדבר הזה, אבל עדיין יש היום אנשים, אולי אתם גם מכירים אותם, חלק מהם, שכל האמונה שלהם בנויה כולה בעצם על מין מערכת כזאת של מסחר עם קדוש ברוך הוא. אני אעשה מצוות ואתה תתן לי חלק לעולם הבא. אני אעשה הרבה מצוות ואתה תתן לי סייעתא דשמיא. אני אקפיד בהלכה כחמורה ואתה תשלח לי זיווג הגון. בעצם, למה הוא דתי? כי זה שווה. הוא ימין במערכת הזאת, חילוני לא מאמין, דתי ימין, יש מערכת, אוקיי, יש שם מישהו בשמיים, הוא עושה לי משהו, אם אני בסדר אז הוא עוזר לי, לא, אז מה אני שותי? הוא קיבל את המודל הזה. עכשיו, אז למה הוא בעצם דתי? הוא לא רוצה להיות דתי, לא רוצה לעבוד את השני, לא יש שום דבר. הוא בעצם חולם להיות חילוני בחינם. שלא יקבל עונש, השכל העליון, האנרגיה העולמית, תעזור לה. זה בעצם החלום שלו, אבל זה לא הולך ככה, כי שכנו אותו בסמינרים שיש אלוהים, והוא מעניש, והוא ייתן לו גיהנום אחר כך, ואם הוא עכשיו יהיה בסדר, אז הוא יעזור לו, והוא באמת רואה שזה באמת ככה. נתן צדקה, פתאום אופ, מינוס נסגר בבנק, זה קורה, וזה באמת עובד ככה הרבה פעמים. יש סייעתא דשמיא, אין ספק. אז הוא פתאום, בעצם, that's the name of the game. זה שם המשחק. אז זה שווה להיות דתי. בעצם, נכון שזה שכן, באמת, ילדים טובים, הכל בסדר, כולם הולכים לבית ספר, בבתי ספר דתיים אין כמעט, או פחות, הרבה פחות, סכינאות, אין סמים, אין זה. חלה, יין, קידוש, מפה לבנה, נרות דלוקים, כל כזה נחמד. זה שווה להיות דתי. זה טוב, לא? נכון, נכון, כן. אז הם דתיים.
יש גם שכינה בשבת.
כן, שכינה שהיה בשבת, כן, בדיוק. מלאכי השרת, באו לכם, קידוש, כן, זה נחמד. ואלה, הם רוצים להקים מדינה לעם ישראל. אתם מבינים את הפחות או יותר סדר גודל? מה מול מה עומד? הם רוצים שכל היהודים בעולם לא יתביישו להיות יהודי, שיהודי זה יהיה גאה בזה שיהודי, שיוכל להגן על עצמו, שיוכל ללחם נגד... מי יותר גדול ממי? איזה נשמה יותר גדולה? ברור שזה שהם נלחמו עם הדת, זה בגלל שהדת הייתה קטנה עליהם. היו נשמות הטוב. גדולים. ולכן הם שברו את הדתיות הגלותית. מה זה גלותית? כמובן שזאת לא יהדות, יהדות האמיתית, אלא מה הם שברו? שברו את ה... את, ה, את המוח הקטן הזה, שכמו שאתה עושה חשבון כזה במקולת שלך עם מה שאתה מוכר, אתה קצת מסדר, שם קצת מרוויח, אז כך אותו דבר, רק עם קדוש ברוך הוא, ככה עם ה... רק עם ה... גן עדן אתה קצת מקבל, קצת סייעתא דשמיא, את עולם הבא, כאילו אתה...
שברו בורות נשברים אשר לא יכילו המים.
נכון, נכון, זה באמת הדוגמה. כן, בבקשה.
בכל העולם הרבני לא היה נשמה אחת לגדולי ישראל שהייתה נשמה טוב שיכול אדם להביא את הבשורה הזאת, זה היה חייב לראות דרך אחד החילים.
כן, יש... כן, הרב הוא היה שהבין הכל וידע, והיו עוד הרבנים גדולים שהבינו את זה, אבל מי שהיה יכול לעשות את המהפך הזה, זה היה צריך... צריך להיות מישהו שהוא בעל יכולת ארגונית וטכנית, וזה כמו שהיה בעצם הרצל. כדי לעשות מה שהרצל עשה, היה צריך להפסיק להיות רב, היה צריך להפסיק ללמוד תורה, כי זה לוקח פשוט כל היום כולו. לכן בעם ישראל זה שני תפקידים שונים, יש כהן, יש נביא ויש מלך, ולא אחד במקום השני. נכון שמלך צריך להיות תלמיד חכם, זה נכון, והכהן צריך להיות אדם שהוא גם תלמיד חכם וגם אדם כללי, ונביא הוא צריך להיות גם חכם, נכון, אבל יש חלוקת תפקידים ברורה. ו... ומה שהיה צריך לשבור אז ולהפנות את ה... את ה... כוח העיקרי של עם ישראל לכיוון אחר, לא לסחר מחר עם ריבונו של עולם, שבסופו של דבר בעצם מה שמבטיחים לך זה גן עדן, שבעה כוכבים שם, חמישה כוכבים, אז במקום 70 כוכביות אז אתה מקבל חמש כוכבים, אבל זה פחות או יותר אותו ראש, אותה מחשבה נמוכה, והם, הנשמות הללו, לא יוכלו לסבול את זה. וכשהם שוברים את הכל, אז נשמות הקטנות, כביכול, כן, זאת אומרת, של עולם התיקון, נבהלים מהם, פוחדים מהם, אז הם אומרים, מי יגור לנו אש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? אבל באמת לא היה פחד. רק חטאים, בעלי נפשות חלושות. מי זה בעלי נפשות חלושות? זה רובנו. וחנפים הם פוחדים ורעדה חזתם, כי באמת מפחיד, זה באמת מפחיד, אבל גיבורי כוח יודעים שגילוי כוח זה הוא אחד מחיזיונות הבאים לצורך שכלולו של עולם, לצורך אימוץ כוחותיה של האומה, האדם והעולם, כן, של אומה, האדם והעולם. אלא שבהתחלה מתגלה כוח בצורת התוהו, בצורה מפחידה, בצורה של אין גבולות, אין... ולבסוף ילקח מידי רשעים וינתן בידי צדיקים. זה בעצם מה שקרה בסופו של דבר. מי היום מוביל את הדג, את הספינה הזאת, ספינת הדגל, מי מוביל היום את הלאומיות הישראלית ואת כוח הבנייה הישראלית ורצון עוצמה ועוז וגבורה ישראלית, ולא עושה חשבונות הקטנים? בדרך כלל מי שמוביל את זה היום זה לא חילונים, זה דתיים, כן, דתיים,
בדרך כלל נערי הגבעות, כן,
לא, אני מדבר על ציבור דתי-לאומי, הוא היום הכוח האידיאליסטי שממשיך את מה שהתחילו אנשי תוהו שהיו שייכים לעולם תוהו של שמאל, כאילו הצד השמאל, כמו שהרב קרא לזה, או... ואלו של תוהו של ימין ממשיכים את הדרך היום.
הרב, מה השתדש להם בדרך? מה, איך פתאום זה הסיק להם? איך נגמר האידיאלים?
אידיאלים לא נגמרו. מי שנגמר זה הנשמות של תוהו. אותם הנשמות שהם הקימו את המדינה, הם היום היו נחשבים בעם ישראל, בציבור ישראל, היו נחשבים היום כימנים קיצוניים. מי שהקים מדינה, ואיך הם כבשו שטחים, ואיך הם נלחמו עם ערבים, היום הם היו כהניסטים נחשבים. נשמות הללו נגמרו, כאילו הם הפסיקו לבוא לעולם. במקומם באו נשמות יותר קטנות, שאיכפת להם, זה חלום, זה של להפוך את מדינת ישראל לשוויץ של מזרח התיכון, שיהיה פה מסודר, טוב, זה באו נשמות אחרות.
בעצם זה הדור השני, הדור שאחרי הדור הזה של אותם שקימו את המדינה, זה נשמות
תיקון? תיקון, כן.
ובעצם נשמות הפתור היום זה כביכול הציבור שלנו?
היום זה נראה לציבור דתי-לאומי, הוא תוהו החדש, אבל יש תוהו חדש, זה שמאל, שמאל, שהוא עכשיו רוצה להרוס את המדינה כפי שהיא. גם זה הם רוצים, הם, השמאלנים הקיצונים היום, הם גם, זה תוהו של שמאל, זה תוהו של תיקון, של ימין.
אז,
כן, פה משהו שאלה. כן, אז פה שואלים שאלה מדימון. האם אפשר להגיד באמת שהלמדנות של חידושי הערים, למשל, או הדביקות בלימוד של רבי נחמן, היא רק התגובה לביטוי התנגדות, ולא משהו אמיתי פנימי שכבר היה שם קודם, לפני התנגדות. התנגדות. ודאי, ודאי, של חידושי הערים, של גדולי ישראל, ודאי, היה להם המון דברים מבפנים, ונשמות שלא בגלל שמישהו העביר עליהם ביקורת, אין ספק. אבל בתור ציבור שהלך בדרך של חסידות, אז אני חושב שהם הלכו הרבה מהם כתגובה לביקורת של מתנגדים, לא מעצמם, כך נראה לי, אבל אולי אני טועה. כן?
רציתי לשאול, דברים שעושים את הנשמות האלה מעצמם נגד כל ההסבר העולמי, זה מתקן את העולם. למשל, מה שעשה פנחס, זה בתור הלכה, זה הלכה ואין בולים כאן.
כן, כן. נכון, אבל הם מתקנים את העולם אם הם שייכים לצדה, כמו שהרב אמר, צדה ימני של, לא מפה פוליטית, אלא מפה רוחנית, מה שהרב קורא זה שמאל וימין. אתם רואים את זה בפסקה הראשונה, שורה שלישית מלמעלה. אז הרב אומר שם, אלא שיש הפרש גדול בפרטים של עולם התוהו עצמו, בנטיותיו לשמאל או לימין. השמאל וימין, בימים של הרב קוק, לא היה עדיין החלוקה הזאת כמו שיש היום בארץ ישראל. אלא שמאל וימין זה כוונה כמו בעץ החיים, כן? יש בקבלה, יש מושגים כאלה, בחסידות. יש כוח של שמאל, דיין שזה כוח של גבורה, של דין, של... ויש כוח של ימין, שזה חסד ורחמים. כן? אז שמאל וימין פה כוונה, זה כוח של יותר בונה, אבל תוהו יכול לבנות, ותוהו אותו תוהו יכול להרוס לשם הריסה. כן.
אני יכול לחשוב לעצמי, שאני עושה נכון, אבל זה נגד המוסר.
כן. אז זהו, אז אנחנו צריכים ללמוד איך לעשות ככה שזה לא נגיד הלכה ולא נגיד תורה, לא נגיד מוסר, וכן, לפעול, בהחלט.
לתקן,
נכון. הנה, אז הרב ממשיך. אומרת, אבל, כן, אז הוא אומר, אבל גיבורי כוח יודעים שגילוי כוח זה, שגילוי כוח זה, הוא אחד מחיזונות הבאים לצורך שכלולו של עולם, לצורך אימוץ כוחותיה של האומה, האדם והעולם. אלא שבתחילה מתגלה כוח בצורה תתוהו, ולבסוף ילקח מידי רשעים וידי בצדיקים, גיבורים כעריות. שיגלו את אמיתת התיקון והבניין בעוז רוח של שכל צלול ואמיץ באומץ נפש של, של הרגשה והתגלות מעשית קבועה וברורה. זה הכוח של תוהו, אבל בגבול, תוהו בתוך, בתוך תוהו הבונה. הסופות הללו יחוללו גשמי נדבה. הסופות הללו יחוללו, זאת אומרת, זה נכון שיש רוח וזה, אבל בסופו של דבר, אחרי הרוח הגדולה הזאת, באים גשמי נדבה. הרפילי חושך אלו יהיו מכשירי אורים גדולים. דיינו, הרפילי חושך מתוכם יבוא אור, כמו שאנחנו יודעים שהחושך בא מאור, סליחה, שהאור בא מחושך. כן, זאת אומרת, יהי אור, מאיפה בא אור? אם בהתחלה חושך, היה חושך. דוד המלך בא מאיפה? מסדום. משיח שלנו בא מסדום, זה צריך לזכור את זה. איך משיח בא מסדום? רות מואביה. ולמה רות מואביה? כי בא ממואב, מואב שאחות הגדולה היותר מקולקלת, כן? שאמרה בפירוש שהיא ילד שלה מאב, מאבא שלה, מלוט, משם בא משיח צדקנו. זה מתחיל, זהו, אז זאת הכוונה. הרפילי חושך אלו יהיו מכשירי אורים גדולים, ומאופל ומחושך הנה העברים תראינה. מי זה עברים? אנחנו, נכון. אבל אנחנו בעזרת האנשי תוהו נלמד לראות את הגודל וסדר והתיקון, וככה העולם הולך ומתקדם ומשתכלל. טוב, לפעם הבאה אני מציע לכם שאתם תלמדו את פסקה הבאה ברב קוק שנקרא מעשה יצירה, ואנחנו בלי נדר בעזרת השם נתחיל בפעם הבאה כבר פסקה חדשה. מי שיש שאלות אז נדבר בחוץ, בסדר?